שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה, בפרק 13 ובו 20 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המוצא אבדה שהוא חייב להחזירה, אך אינו יודע של מי היא, חייב להכריז עליה ולהודיעה ולומר, מי שעבד לו מין פלוני, יבוא וייתן סימנין ויתול. אפילו הייתה שווה פרוטה בעת המציאה ואוזלה, חייב להכריז עליה. אך אם הייתה שווה פחות מפרוטה כשמצאה, פטור מהשבתה. ואבן גבוהה הייתה חוץ לירושלים, שעליה היו מכריזים, ונקראת אבן הטוען, ושם היו מכריזים כמפורט לקמן בהמשך בהלכה ח'. הלכה ב' כיצד מכריז? אם מצא מעות, מכריז מי שעבד לו מטבע, וכן מכריז מי שעבד לו כסות או בהמה או שטרות, יבוא וייתן סימנים ויתול. ואינו חושש מפני שהודיע מן האבדה, לפי שאינו מחזירה עד שייתן סימנין מובהקין. הלכה ג' בא בעל האבדה ונתן סימנין שאינן מובהקין, אין מחזירין לו עד שיאמר סימנין מובהקין. והרמאי, אדם שמוחזק כרמאי, אף על פי שאמר סימנין מובהקין, אין מחזירין לו עד שיביא עדים שהיא שלו. אמרו חכמים, והיה עמך עד ראש אחיך, עד שתחקור אחר אחיך, אם רמאי הוא, אם לאו. כלומר, דרשו מן הכתוב שהמוצא צריך לשמור על האבדה, עד שידרוש ויבדוק את מי שטוען שהיא שלו. הלכה ד' בראשונה, כל מי שעבד לו אבדה ובא ונתן את סימניה, מחזירין אותה לו. אלא אם כן הוחזק רמאי, מי שרבו הרמאין, התקינו בית דין שיהיו אומרין לו, אבי עדים שאין אתה רמאי וטול. הלכה ה' הסימנין המובהקין, סומכין עליהם ודנין על פיהם בכל מקום דין תורה, והמידה או המשקל או המניין או מקום האבדה סימנין מובהקין הן. הלכה ו' באו שניים, זה נתן סימני אבדה וזה נתן סימניה כמו שנתן האחר, לא ייתן לא לזה ולא לזה, אלא תהיה מונחת עד שיודע אחד לחברו, או יעשו פשרה ביניהם. נתן האחד את הסימנין, והשני הביא עדים, ייתן לבעל העדים, שעדות העדים שהחפץ שייך לאדם מסוים, עדיפה מסימנים. זה נתן סימנין, וזה נתן סימנין ועד אחד, הרי העד האחד כמי שאינו, והניח, כלומר לעד אחד אין תוקף הלכתי לעניין הבאת ראיה, ונמצא שיש סימנים מול סימנים. הלכה זין, מצא סמלה וכיוצא בה, זה הביא ידי הריגה שהרגו אותה לו, וזה הביא ידים שנפלה ממנו, ייתן לידי נפילה, שיתכן שנהרגה עבור הראשון, ולאחר שמחרה נפלה מהקונה. זה נתן מידת אורכה, וזה נתן מידת רוחבה, ייתן למי שנתן מידת אורכה, שאפשר שישאר הרמאי מידת רוחבה כשהיה בעלה מתכסה בה. זה נתן מידת אורכה ורוחבה, וזה כיוון משקלותיה, כלומר אמר מה משקלה, ייתן למי שכיוון משקלה, מכיוון שהוא פחות ניכר לעין. זה נתן מידת אורכה ורוחבה, וזה נתן מידת האם ריות, חוטים בשפת הבגד שבה, ייתן למידת אורכה ורוחבה. הלכה אחת, בראשונה כל מי שמצא אבדה היה מכריז עליה שלושה רגלים בירושלים. רגל ראשון אומר ראשון, כשמכריז מודיע שזו הרגל הראשון שמכריז עליה. שני אומר שני, שלישי מכריז סתם, כדי שלא יתחלף לו שני בשלישי, שמא המאבד ישמע בטעות שני ויסבור שיש לו עוד רגל אחד לתת סימנים. ואחר הרגל האחרון בשבעת ימים, כלומר במשך שבעת הימים לאחר הרגל, מכריז פעם רביעית, כדי שילך השומע לביתו בשלושה ימים, כדי שאפילו מי שגר רחוק יוכל לחזור ולתת סימנים, וימשש את כליו ויחזור בשלושה ימים, וימצא זה המכריז, מכריז בשביעי. כלומר ימצא את המכריז בהכרזה של היום השביעי. הלכה ת' משחרב בית המקדש ולא היה מקום אחד מרכזי להכרזה, התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, משרבו הנסין ואמרו המציאה של מלך היא, שהיה מלך נוהג שלא כדין וחששו מאנשים שיחיכו אותו לתת להם את האבדה עבור המלך, התקינו, חכמים תקנו, שיהיה מודיע לשכניו ולמיודעיו ודיו. הלכה יוד הכריז או הודיע ולא באו הבעלים, תהיה המציאה מונחת עד שיבוא אליהו, ביטוי שמשמעותו המעשית היא שהמצב נשאר בעינו עד שהעניין יתברר, וכל זמן שהאבדה אצלו, אם נגנבה או עבדה, חייב באחריותה, ואם נאנסה, פטור, ששומר אבדה כשומר שכרו, מפני שהוא עוסק במצווה, ונפטר מכמה מצוות עשה כל זמן שהוא עוסק בשמירתה. הלכה י"ד, וצריך לבקר את האבדה, לפקח עליה כדי שלא תיפסד ותובד מאליה, שנאמר והשבותו לא, ראה איך תשיבנו לו. כיצד? מצא כסות של צמר, מנערה אחת ל-30 יום, כדי שלא תתקלקל מאש, אבל בבגד פשתן לא ייגע, ולא ינערה במקל ולא בשני בני אדם, מחשש ימתחו אותה יתר על המידה, ושוטחה על גבי מיטה לצורכה בלבד, כדי שתתברר, אבל לא לצורכה ולצורכו. נזדמנו לאורחים, לא השתכנה בפניהם ואפילו לצורכה, שמה תיגנב. הלכה י"ב, מצא כלי עץ, משתמש בהן כדי שלא יירקבו. כלי נחושת, השתמש בהן בחמין, אבל לא על ידי האור, לא על ידי האש, מפני שמשחיקן, שהאש שוחקת אותם. כלי כסף, משתמש בהן בצונן, אבל לא בחמין, מפני שמשחירן. מצא מגרפות וקרדומות, כן גרזן שמשמש לביקוע עצים, השתמש בהן ברח, כלומר בחומר רח שאינו פוגם אותם, אבל לא בקשה, מפני שמפחיתן. מצא כלי זהב וכלי זכוכית וכסות של פשתן, הרי זה לא ייגע בהן, מכיוון שהם נשמרים גם ללא שימוש, עד שיבוא אליהו. וכדרך שאמרו באבדה, כך אמרו בפיקדון, שלחו בעליו למדינת הים, שישתמש בו באופן שמתואר כאן כדי שישמר, וזאת משום השבת אבדה. אבל אם הבעלים נמצאים עם השומר באותה ארץ, לא ייגע בו. הלכה י"ג, מצא ספרים, ספרים שכתובים על קלף או נייר גלול כמגילה ויש צורך להבררם, קורא בהן אחת ל-30 יום, ואם אינו יודע לקרות, גוללן כל 30 יום, ולעולם לא ילמד בהן לכתחילה לימוד ראשוני ולא יקרא פרשה וישנה, כלומר יקרא בו פעם שנייה, ולא יקרא פרשה ויתרגם ולא יפתח בו יותר משלושה דפין, עמודות, והטעם באל הוא משום שמשתמש בספר יותר ממה שנצרח כדי לשומרו, ועלול לקלקלו מעט. ולא יהיו שניים קוראים בשני עניינות, בשני עניינים, שמה ימשוך זה וימשוך זה ויבלה הספר, אבל קוראים אין בעניין אחד, ולא יקראו שלושה בקרך אחד אפילו בעניין אחד. הלכה י"ד, מצא תפילין, שם מעריך דמיין ומניחן עליו, כלומר מעריך ועומד את שוויים, כדי שידע להשיב למעבד את ערך התפילין, ולאחר מכן יכול להניח את התפילין ולהשתמש בהן לצורך עצמו, שדבר מצוי הוא ביד הכל, תפילין הן דבר שמצוי לקנותו, ואין עשויין הן אלא למצוותן בלבד. הלכת הדבב, מצא דבר שיש בו רוח חיים, שהרי צריך להאכילו, ועל המעבד לשאת בהוצאה זו, אם היה דבר שעושה מלאכה ואוכל, כגון פרה וחמור, נטפל בהן 12 חודש מיום המציאה, וסוחרן, מזכיר אותן בתשלום, ולוקח שכרן ומאכילן. ואם היה שכרן יתר על דמי האכלתם, הרי יתר לבעלים. וכן התרנגולים מוכר בצן ומאכילן כל 12 חודש. מכאן ואילך, שם מעריך דמיהן, עליו, כלומר, המוצא עומד את שוויים, ותמורת הטיפול לאבא בבהמה, הוא נעשה שותף ברווחים עם המעבד, והרן שלו ושל בעלים בשותפות, כדין כל השם בהמה מחברו, מי שמטפל בבהמה תמורת חלק מהרווחים, ולפני כן שמים את שוויה כדי לדעת בסוף כמה השביחה. הלכת את זין, מצא עגלים ושיחים שהם קטנים ואינם עובדים כמו פרה וחמור של ראי שאוכלים במראה, מטפל בהן 3 חודשים, ושל בריאה, שמיועדים לפיתום ועלות הטיפול בהן גבוהה יותר, 30 יום. אבזים ותרנגולים גדולים מטפל בהן 30 יום, מצא קטנים וכל דבר שטיפולו מרובה מסחרו, מטפל בהן שלושה ימים. מכאן ואילך מוכן בבית דין. וכן פירות שהתחילו להרכיב וכיוצא בהן, מוכן בבית דין. הלכה י"ז, מה יעשה בדמים? יינתנו למוצא לשמור עליהם, ויש לו רשות להשתמש בהן. לפיכך אם נאנסו, כגון שטרפן גייס, שנלקחו על ידי אנשי צבא או טבעו בים, חייב לשלם, ואף על פי שלא נשתמש בהן, שכיוון שיש לו רשות להשתמש בהן, הרי הן אצלו כשאלה, כלומר מושאלים לו. ובניגוד לשומר עבדה שדינו כשומר שכר ופטור מאונס, ובקרה זה שיכול להשתמש במעות, בכסף, הוא נעשה כשואל שחייב לשלם גם במקרה של אונס. הלכה יתחיית במה דברים אמורים, בדמי העבדה, בכסף שקיבל תמורת מחירת העבדה, הועיל וניטפל בה, אבל מאות עבדה לא השתמש בהן. לפיכך אם עבדו באונס, פטור, שהרי הוא שומר שכר וחייב רק בגניבה ועבדה ופטור באונס, כמו שבערנו לאל בהלכה י'. הלכה יתעת כל אותן הימים שניטפל בעבדה קודם שימכרנה בבית דין, אם האכילן משלו, מכספו ולא מסחרם, נוטל מן הבעלים, והראה לי שהוא נוטל בלא שבועה מפני תיקון העולם, כמבואר בהלכה הבאה. הלכה כף אומר הרמב״ם, המוצא מציעה, לא יישבה, מפני תיקון העולם, שאם אתה אומר יישבה, מניח המציעה והולך כדי שלא יישבה. אפילו מצא כיס, ארנק, וטען בעל המציעה ששני כיסים שורין היו, ואי אפשר שימצא אחד, אלא אם נמצא אחר הקשור עמו, הרי זה לא יישבה. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר נזקים לכל גזלה ועבדה בפרק י' ג'. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר נזקים לכל גזלה ועבדה בפרק 14 ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הסמלה בכלל כל עבדת אחיך הייתה, וכן השור והשה והחמור, ולמה פרט הכתוב חמור? והסבירו שכל אחד מהם בא ללמד פרט נוסף בהלכות, להחזירו בסימני מרדעת. מרדעת זה כן שטיח המשמש כעוקף לנסיעת מסעות. אף על פי שהסימנין בדבר התפל לו, שהמרדעת תפלה לחמור עצמו, יחזיר. ולמה פרט שור ושה? להחזיר אפילו גיזות השה או גז זנב השור, אף על פי שהוא דבר מועט. ולמה פרט הכתוב הסמלה? ללמוד ממנה. מה הסמלה המיוחדת שיש לה סימנין וחזקתה, שיש לה תובעין וחייב להחזיר? אף כל דבר שיש לו סימנין, הרי הוא בחזקת שיש לו תובעין וחייב להחזיר. אבל דבר שאין לו תובעין, אלא נתייאשו ממנו הבעלים, הרי הוא של מוצאו, ואף על פי שיש בו סימן. הלכה ב', זה הכלל בעבדה. כל דבר שאין בו סימן, כיוון שעבד וידעו בו הבעלים שעבד, הרי זה בחזקת שנתייאשו ממנו בעליו, כגון מסמר אחד או מחט אחת או מטבע אחד, שהרי אינן יכולים ניתן סימן להחזירו להם, ולפיכך הרי הוא לזה שמצאו. כלומר, סימני המטבע עצמו אינם נחשבים סימן, אך כשמצא מטבעות סבורים יחד, מספרם נחשב סימן. הלכה ג' וכל דבר שיש בו סימן, כגון סמלה ובהמה, הרי זה בחזקת שלא נתייאשו ממנו בעליו, שהרי דעתן תלויה ליתן סימנין שיש בו ויחזור להן. כלומר, הם סומכים על כך שיוכלו לקבל את עבדתם בחזרה לאחר שאומרו למוצא את סימניה. לפיכך, המוצא אותן חייב להכריז, אלא אם כן ידע שנתייאשו הבעלים, כגון ששמע אותם אומרים, וי לחסרון הכיס, שזהו ביטוי לצער על הפסד הממון, וכיוצא בדברים אלו שמראים שנתייאשו. הרי אותה עבדה של מוצאה. הלכה ד' וכן אם מצא דבר שיש בו סימן בים ובנער וכיוצא בהן, או במקום שרובו גויים, הרי זה בחזקת שנתייאשו ממנו בעליו משעה שנפל, ולפיכך הרי הוא של מוצאו, אף על פי שלא שמע בעלים שנתייאשו ממנו. הלכה ה', ייאוש שלא מדעת, אפילו בדבר שאין בו סימן, אינו ייאוש. כיצד? נפל ממנו דינר ולא ידע בו שנפל, אף על פי שכשידע בו שנפל התייאש, הרי זה אינו ייאוש עד עתה, עד שידעו הבעלים שנפל. אבל אם עדיין הבעלים אומרים שמה נתתיו לפלוני, או שמה במגדל, ארון קיר, הוא מונח, או שמה טעיתי בחשבון וכיוצא בדברים אלו, אין זה יאוש. הלכה וב, הרואה חברו שנפל ממנו דינר על הארץ, ולא ידע בו, כלומר לא ידע שנפל ממנו, ונטל הדינר קודם יאוש, כלומר הרואה לקחו לעצמו, עובר על עשה ועל שני לוין, כמו שבארנו, ואפילו החזיר לו הדינר לאחר שנתייאש. זו מתנה היא, וכבר עבר על היסורין. הלכה זין, נטל הדינר לפני יאוש על מנת להחזירו, ולאחר ירוש נתכוון לגזול אותו, לקחת אותו לעצמו, עבר משוב, אשב תשיבם. אם תין לו, כלומר השתאה ולא לקחו, ולא הודיע לבעלים, ולא נטל הדינר עד שידעו הבעלים שנפל, שרי נתייאשו כמו שבארנו לעיל בהלכה ב', ואחר כך נטל הדינר מעל הארץ, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ח', ראה סלע או מטבע שנפל, וכגון שידע מאבד שנפל ממנו המטבע, אפילו משלושה בני אדם, ואף על פי שאין בו שווה פרוטה לכל אחד ואחד, ואין מצוות השווה בפחות מפרוטה, חייב להחזיר. שמה שותפין הן, ומחל אחד מהן חלקו לחברו, ונמצאת עבדתו של זה שווה פרוטה. כלומר, האחד ויתר לחברו על חלקו, ונמצא ששווה פרוטה לכל אחד מן השותפים הנותרים. הלכת עת, ראה חברו שנפל ממנו דינר בתוך החול, או בתוך האפר ונתעלם ממנו, כלומר נעלם מעיניו, הרי זה כנופל לים או לנהר, והרי הוא של מוצאו, שהרי נתייאש ממנו, מפני שאין בו סימן. ואפילו ראה אותו, הביא כברה, הביא מסננת, לחפש אחריו, בדעת רעועה, בדעת חלשה הוא מחפש, כדרך שמחפשין באפר שר בלשין, שלא נפל מן כלום, שמא ימצאו מה שנפל לאחרים. כך הוא זה מחפש, לא מפני שלא נתייאש. הלכה יוד, המוצא סלע בשוק, מצאו חברו ואמר לו, שלי הוא, וחדשה היא, ושל מדינה פלונית היא, ושל מלך פלוני. אפילו אמר, שמי כתוב עליה, לא אמר כלום, ואינו חייב להחזיר, שאין סימני המטבע, סימן. מפני שחזקתו להוציאה, אומרים אנו, שלא הייתה והוציאה מידו ונפלה מיד אחר. והואיל ואין סימני הסימן שסומכין עליו, משעת נפילה נתייאש, והרי הוא של מוצאו. הלכה י' א', המוצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן, חייב להכריז. בא בעל הסימן ונטל את שלו ואמר שזה בלבד נפל ממנו, זכה המוצא בדבר שאין בו סימן. הלכה י' ב', המוצא כלי חרס וכיוצא בהן מכלים, שצורת כולן שווה, אם כלים חדשים אין, הרי אלו שלא. שרן כמו דינר משאר דינרין, שאין להם סימן ואין הבעלים מכירין אותן. שרן לא יודע אם פח זה או צלוחית זו, שלו או של אחר. ואם היו כלים ישנים שטבעתן העין, כלומר שמרוב שימוש יכול לזהותם ללא סימן מסוים, חייב להכריז, שאם יבוא תלמיד חכמים ויאמר, אף על פי שאני יכול לתן בכלי הזה סימן, יש לי בו תביעות עין, חייב להראות לו. אם הכירו ואמר שלי הוא, מחזירין לו. הלכה י' ג' אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? בתלמיד ותיק שאינו משנה בדיבורו כלל, אלא בדברי שלום או במסכתה, או במיטה, או בבית שהוא מתארח בו. כיצד? היה עוסק במסכת נידה ואמר במקוות, מסכת מקוואות אני שונה, כדי שלא ישאלו אותו שאלות בעניין נידה. או שישן במיטה זו ואמר בזו אני ישן, שמא ימצא שם קרי, או שנתארח אצל שמעון ואמר אצל ראובן אני מתארח, כדי שלא יטריחו על זה שנתארח אצלו. כי אם יוודא ששמעון מוכן לארח בביתו, יבואו עוד אנשים מתארח אצלו וגורם לו לטרחה. או שהביא שלום בן אדם לחברו והוסיף וגרה מהאמת כשדיבר עם אחד על השני כדי לחבבן זה לזה, הרי זה מותר. אבל אם באו עדים ששינה בדיבורו חוץ מדברים אלו, אין מחזירים לו את האבדה בתביעות עין. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נזקים לכל גזלה באבדה בפרק י"ד. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים הלכות גזלה ואבדה בפרק 15 ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל המוצא אבדה, בין שיש בה סימן, בין שאין בה סימן, אם מצאה דרך הנחה, באופן שניכר, שונחה בכוונה באותו מקום, אסור להיגע בה, שמה בעליה הניחו השם עד שיחזירו לה. ואם יבוא ליטול אותה, והיה דבר שאין בו סימן, הרי איבד ממון חברו בידו, שהרי אין לו בה סימן לחזירה בו. ואם היה דבר שיש בו סימן, הרי זה יטריכן לרדוף אחריה וליתן סימניה. ולפיכך, אסור לו שיגע בה עד שימצא אותה דרך נפילה. אפילו נסתפק לו הדבר, ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח, הרי זה לא ייגע בו. ואם עבר ונטלו, אסור לו להחזירו לשם, שהבעלים יבוא לחפשה שם ולא ימצאנה. היה דבר שאין בו סימן, זכה בו, ואינו חייב להחזירו. הלכה ב' וכל דבר שיש בו סימן, בין דרך הנחה, בין דרך נפילה, בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, חייב להכריז. כיצד דרך הנחה? כגון שמצא חמור או פרה רואין בדרך ביום, או שמצא כלי מחוסה באשפה, הרי זה לא ייגע בהן, שנאמר נידחים, ומשמע שרק דבר שהוא נידח ואבוד מבעליו, יש להשיבו, אך אם הוא שאר שם בכוונה, אינו אבוד. אבל אם מצא חמור וכליו הפוכין, ופרה רצה בין הקרמים, במצב כזה עלול גופה להיפגע מהקרם, ולכן היא מוגדרת כאבדה, או כלי מגולה באשפה, הרי זו אבדה, ונוטל ומכריז. הלכה ג' ראה חמור או פרה רואים כדרכם בלילה, שדרכם להיות אז אצל בעליהם, הרי זו אבדה. בפנות היום, כלומר סמוך לשקיעה, ובנשף, לפני הזריחה, אם ראה אותם שלושה ימים זה אחר זה, הרי זו אבדה, ונוטל ומכריז. ראה פרה רצה בדרך, עם פניה כלפי העיר, אין זו אבדה. היו פניה לשדה, הרי זו אבדה. הלכה ד' מצאה רועה בין הקרמים, חייב להכריז משום אבדת הקרקע, שהפרה מזיקה לקרמים. לפיכך, אם היו הקרמים של גוי, אינה אבדה, ואינו חייב להחזיר, שאבדת גוי מותרת באופן עקרוני. ואם חשש שמא יהרוג אותה הגוי כשימצאנה, מפני שהפסידה הכרם, הרי זו אבדה ונוטל ומכריז. הלכה ה' מצא פרה ברשות הרבים, במקום שמשמש את הרבים, אם עומדת חוץ לתחום, במרחק של יותר מ-2,000 אמה מהעיר, חייב להחזיר, שמן הסתם תתאה בדרכה. הייתה רואה בעשבים, או שהייתה ברפת שאינה משמרת, שיכולה לצאת אם תרצה, ואינה מאבדת, שאינה גורמת לפרה לצאת, לא ייגע בה, שאין זו אבדה, אלא נמצאת שם מדעת בעליה. מצא קרדום, כן גרזן, או תלית בצד הגדר, הרי זה לא ייגע בהן, שאין זו אבדה. מצען בסרטיה, כלומר בדרך הראשית, הרי זו אבדה, ונוטל ומכריז, וכן כל כיוצא בזה. הלכה וב מצא גוזלות מקושרים בכנפיהם, ומדדין אחר הגדר או אחר הגפה, הגפה זה שער של מקום מוקף מחיצות, או בשבילים שבשדות, הרי זה לא ייגע בהם, שמה בעליהם יניחום שם, ואם נטלן, הרי אלו שלו, ואם היו קשורים קשר שהוא סימן, חייב להכריז. וכן אם מצען קבועין במקומן, שלא דידו, חייב להכריז, שהמקום סימן, כלומר ניתן לציים את מקום העבדה כסימן. הלכה זין מצא באשפה כלי מחוסה, הרי זה לא ייגע בו כמו שביארנו לעיל בהלכה ב', ואם אשפה שאין עשויה להתפנות היא ונמלח, כלומר התחרט עליה לפנותה, אף על פי שמצאו מחוסה, נוטל ומכריז כדי שלא תובד מבעליה. וכן אם היו כלים קטנים כגון סכין ושפוד וכיוצא בהן, ואפילו היו מחוסים באשפה קבועה, נוטל ומכריז. מכיוון שהם קטנים, ייתכן שהושלחו לשם בטעות, אגב דברים אחרים. הלכה ח' מצא פירות מפוזרים ואין בהן סימן, דרך הנחה, לא ייגע בהן, דרך נפילה, הרן שלו. וכן היא מצא קריחות קטנות של שיבולים ברשות הרבים, שהרי אין בהם סימן. במקרה זה יכול לקחת את הקריחות גם אם נמצאו דרך הנחה, ובואר בגמרא שמכיוון שהקריחות מתגלגלות ברשות הרבים, אין משמעות לכך שהונחו. או שמצא עיגולי דבלה, תאנים יובשות תחוסות בצורת עיגול, בכיכרות של נחתום, של האופה שמכין לחמים בתבנית אחידה, ומחרוזות של דגים, דגים חרוזים בחוט, וחתיכות של בשר, וגיזי צמר הבאות ממדינתן, גיזות צמר שבאו ממקומות גידולן ועדיין לא עובדו, והניצה פשטן, חבילות פשטן, ולשונות של ארגמן, צמר סרוק שנצבע בצבע ארגמן, הרי אלו שלא, מפני שאין בהן סימן, ואם יש בהן סימן, נוטל ומכריז, שסימן נעשו להידרס, הרי הוא סימן. כלומר, אף על פי שהסימן יכול להידרס ולהישחט על ידי העוברים והשבים, מכיוון שלא ודאי שידרס, ייתכן שהבעלים לא יתייאשו. הלכה ת', אבל היא מצאה כיכרות של בעל הבית שאינן אחידות וגיזי צמר הלקוחות מבית האומן, שכל אומן מעבדן באופן שונה, כדי יין וכדי שמן, שלכל אחד יש קדים בצורה ייחודית, חייב להכריז שכל אלו יש להן סימנים מובהקים, ואם נפתחו הרצרות של יין ושל שמן, כלומר אם התחילו בעלי היין והשמן למכור את הקדים שעצרו, וממילא צורת הקד אינה מעידה לבעלים, הרי אלו שלא, ואף על פי שאין רשומין. הרושם הוא סתימת טית המחברת בין מכסה הקד לקד עצמו, שעושים בזמן הקנייה, ואפשר היה לחשוב שהוא ישמש כסימן לבעלים, שכל הקדים כך הן רשומות. כלומר, דרך הסתימה דומה בכל הקדים, כך שאין הרשימה נחשבת כסימן. ונמצאו אלו הקדים ככיכרות הנחתום, שיש צורה אחת לכולם, ומשקל אחד לכולם. הלכה י' מצא קריחות ברשות היחיד, אם דרך נפילה הרי אלו שלו שאין בהן סימן, ואם דרך הנחה חייב להכריז שמן הסתם הונחו שם ונשכחו, שאף על פי שאין להם סימן, המקום סימן, שברשות היחיד אין דרכן להתגלגל ברגלי ההולכים, אף על פי שאינו סימן מובהק, כלומר אף על פי שלאל נחל, בפרק י' ג' הלכה ה' נאמר שמקום הוא סימן מובהק, במקרה האמור כאן אין הכרח שהמקום משמש כסימן, שיש חשש שהקריחות זזו ממקומן, ובכל מקום מכריז כי ייתכן שנשארו במקומן, והמעבד ייתן סימן לגבי המקום. מצא אלומות חבילות שיבולים הגדולות יותר מקריחות, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, נוטל ומכריז. שבגלל משקלן הן נשארות במקומן, והמקום נחשב סימן. הלכה י' מצא עיגול של דבלה ובתוכו חרס, כיכר ובתוכו מעות, וחתיכה של בשר שהיא משונה בחתיכתה מחברותיה, כלומר חתוכה בצורה שונה במקובל, דג נשוך וכל כיוצא באלו, הועיל ויש בהן שינוי, חייב להכריז שלא הסאום בא עליהם אלא לסימן. הלכה י' ב' מצא פירות מפוזרים במקום הגרנות, מקום ריכוז היבול, אם היו כמו קו בתוך 400, אם יש כמות של קו פירות בשטח של 400 על 400, או ביתר על 400, הרי אלו שלא, מפני שאין הבעלים מטפלין באסיפתן בגלל פיזורם. היו מפוזרים בפחות מ-400, לא ייגע בהם. שם הבעלים הניחום שם, וכוונתם לחזור ולאוספם, מכיוון שאינם מפוזרים לגמרי. היו כמו חצי קו בשתי אמות, מצד אחד הפירות מפוזרים בשטח קטן יותר ונוח יותר לאסוף אותם, אך מצד שני יש כמות קטנה יותר של פירות, ואולי הבעלים לא ירצו לתרוח עבור כמות כזו, או קביים בשמונה אמות, שיש כמות גדולה של פירות, אך הם מפוזרים בשטח גדול יותר, או שהיה הקו משניים-שלושה מינים, כלומר שיש תערובת של מינים שונים, שחלקם קטנים וקשים לאיסוף, וחלקם גדולים וקלים לאיסוף, חלקם דמיהם יקרים וחלקם זולים, כגון שומשומים, תמרים ורימונים, כל אלו ספק, לפיכך לא ייקח, ואם לקח, אינו חייב להכריז. הלכה י"ג, המוצא ציבורי פירות, ערמות פירות או פירות בכלי, או כלי כמות שהוא, חייב להכריז. מצא כלי ולפניו פירות, הרי אלו שלא הפירות והכלי, שאני אומר, הפירות של אחד והכלי של אחר, והרי אין בו סימן. לפי הגרסה שלפנינו מדובר במקרה זה בכלי שאין בו סימן, ולפיכך גם הכלי וגם הפירות של המוצא. ואם מראין הדברים שהן של אדם אחד, חייב להכריז. הלכה י' ד' כיצד? היו אחורי הכלי לפני הפירות, מול הפירות, הרי אלו שלא. היה פני הכלי, פתח הכלי לפני הפירות, חוששים שמה מן הכלי נשפחו, וחייב להכריז. ואם היה לכלי עוגנים, צוואר הכלי או שפה כפופה, אף על פי שפניו כלפי הפירות, הרי אלו שלא. שאילו נשפחו מן הכלי, היה נשאר מהם בתוכו מפני העוגנים, שמעכבים אותם מלצאת. היו מקצת הפירות בכלי ומקצתן בארץ, חייב להכריז, בין שיש לו עוגנים או שלא. הלכת את וו, המוצא קציצות פירות לושים בדרך, ואפילו בצד שדה קציצות, ומסתבר שבאו ממנו, הרי אלו שלא. וכן תאנה, עץ תאנה שהיא נוטה לדרך, ונמצאו תחתי התאנים, מותרות משום גזל, שהתאנה וכיוצא בה, עם נפילתה, נמאסת. כלומר, התאנה והקציצות נעשים מאוסים מלאכול, ברגע שנופלים על הארץ, והבעלים מפקירים אותם. ופטורות משום מעשר, כיוון שזכה בהם מן ההפקר, לפני שנגמרה מלאכתם, והפקר פטור ממעשר, אבל זיתים וחרובים וכיוצא בהם, אסורים, שאינם נמאסים עם נפילתם, ולכן אינו מוכל עליהן. הלכת את זין תמרים שמשאיר אותן הרוח מותרות, שהבעלים בחלו אותן לכל אדם, שמצויים בהם שקצים ורמסים, וזוהי חזקתן, חזקה שמחלו עליהם, וגם פטורים ממעשר. ואם היו של יתומים, שאינן בני מכילה, ולמכילתם של יתומים קטנים אין תוקף, אסורים. וכן אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות, או תיקן המקום, הכין אותו שיפלו בו הנובלות, התמרים שנושרים מהעץ, עד שילקט אותן. הרי אלו אסורות, שרי גילה דעתו שלא מחל. הלכה י"ז, חתול רע שהורג את הקטנים אסור לקיימו, אין להחזיק בו, ואין בו משום גזל, ואין בו משום השב אבדה. כלומר, אם עבד, אינו חייב להשיבו, אף על פי שאורו מועיל, אלא כל המוצאו זוכה בו ואורגו, והאור שלו. הלכה י"ח, אומר הרמב״ם, גוזל הנמצא קרוב לשובח בתוך 50 אמה, הרי הוא של בעל השובח, חוץ ל-50 אמה, הרי הוא של מוצאו, שאין הגוזל מדדה יתר על 50 אמה. וכתב הרמה, שאם השובח נמצא בשביל של קרמים, גם אם נמצא רחוק יותר מ-50 אמה, חייב להשיבו, שבאופן זה דרכו לדדות יותר. נמצא בין שני שובחות, ושניהם בתוך 50 אמה, הרי הוא של קרוב. מחצה למחצה, כלומר, אם שני השובחים קרובים לגוזן במידה שווה, יחלוקו. במה דברים אמורים? בשהיו יוני שני השובחות, שווים במניינם. אבל אם היו יוני האחד רבים, הולך אחר הרוב, אף על פי שהוא רחוק. עד כאן משיעורי ברמב״ם בספר נזקים לכות גזלה ואבדה בפרק ט"ו, ולדי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל, וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.